טוב, ובכן, קהל קדוש ויקר, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. ובכן, אנחנו בתורה ג'. תורה ג', לא עסקנו בה, עסקנו בה במחציתה. כלומר, הסברנו את המהלך של הדברים, רק לא הסברנו כיצד הדברים נכנסים לתוך המילים של האגדתא של רבה בר בר חנה שהביא רב נחמן. אז מאחר והמחצית הראשונה ברורה, אבל היא נצרכת ונדרשת כדי להבין את המחצית השנייה, אנחנו נחזור בקצרה על המהלך של המחצית הראשונה. בסדר? לצורך זה אנחנו נקרא בפנים, בתורה ג'. אז זה קודם כל הציטוט של הגמרא. אמר רבה בר בר חנה, לדידי חזי לי. אני ראיתי. היי אקרוקטה. מה זה אקרוקטה? תורה ג', מה כל כך מסובך? אבל לא כך, למה אתה לא מוצא? תורה ג'. לדידי חזי לי, הוא אקרוקטה. אני ראיתי את הצפרדיה הזה. דהווה כי אקרא דאגרוניה, שהייתה גדולה כמו הקרח, העיר שנקראת בשם הזה הגרוניה. איפה זה הגרוניה? בבל. יש מקום בבל שקוראים לו הגרוניה. עכשיו הגמרא מוסיפה, כדי שנבין על מה מדבר רבה בר בר חנה, והקרא דאגרוניה, והקרא דאגרוניה כמה הווה, כלומר, מה הגודל של אקרא דאגרוניה? שיטין בתי, 60 בתים. לא מדובר לבריאות בכפר די גדול, שבו יש 60 בתים, והצפרדיה היה גדול כמו ה-60 בתים האלה. זה לא בתים של ליליפוט. עתה תנינה בלע. בא התנין, ובלה את הצפרדיה. כלומר, זה המשך דברי רבה בר חנה. כלומר, בעוד שבאמצע הייתה לנו הפסקה עם סוגריים, כלומר, בסוגריים התלמוד מלמד אותנו מה הגודל של הקרדה הגרוניה, ואז אומרים לנו, זה דברי התלמוד. אבל אחר כך זה ממשיך, זה דברי רבה בר חנה עצמו. כן? אתה תנינה בלעה. בא התנין ובלה אותה. אתה פושקמצה. הגיע עורב נקבה, הוא בלעה לתנינה, היא בלעה את התנין. מי אומר את זה? זה שוב רבה. וסליק יתיב באילנה, ועלה העורב הזה, וישב באילן. תח הזה, בוא ראה, כמה נפש חלד אילנה, כמה גדול כוחו של האילן, שהוא יכול לשאת עורב נקבה, שמסוגל לאכול צפרדיה, שאוכל תנין, שאוכל צפרדיה, שגדול כמו אקרא דאגרוניה. כן? סיפור יפה, נכון? רק שהסיפור הזה, מה הוא מוסיף לנו? אז כל זה, לפי רב נחמן, סובב מסביב לשאלת המוזיקה. כן, שערי המוזיקה היא מצד עצמה אינה מקבלת טומאה, אבל יש נפש של המוזיקאי, האיש שמייצר את המוזיקה, שמנגן את המוזיקה, וכאן יש סכנה, אם האדם יש לו נפש רגישה מאוד, ואין לו הגנות, אז יש לו סכנה שהוא יושפע לרעה מן המוזיקה או מן המוזיקאי. למשל, מסופר בגמרא על אלישע אחר, אלישע בן אבויה, שהוא נהיה, אף על פי שהיה מגדולי התנאים בתחילת דרכו, היה מיודד עם רבי עקיבא מאוד, בסוף בגד בעם ישראל, הצטרף אל הרומאים, רדף את עם ישראל, גם נפל מבחינה מוסרית, ונהיה גם אפיקורוס. עד כדי כך, שהתלמוד כבר לא מכנה אותו בשמו המקורי, כבר לא אלישע בן אבויה, אלא בשם אחר. ורואים מריבוי האגדות שיש מסביב לדמות הזאת, שהדבר הזה היה טראומטי עבור החוג של התנאים, כי באמת זה אחד שהיה בתוך הבפנוכו, שהיה בתוכו מהבשר מבשרה של תורת ישראל, ופתאום, שלופ, יצא החוצה. אומר התלמוד, והתלמוד מנסה להתחקות על מה גרם לו כל הדברים האלה, אחד הדברים שהתלמוד מספר, אחר לא פסק זמר יווני מפיו, שהוא כל הזמן היה באווירה של מוזיקה יוונית, ואז מהכוונה מוזיקה יוונית, הכוונה שהוא גם חי לאימץ את עולם החשיבה היווני. ולכל דבר יש מנגינה, כלומר לפעמים אותם הדברים נאמרים על ידי שני אנשים, אבל במנגינה אחרת, ואז זה נשמע אחרת לגמרי. כלומר, המוזיקה היוונית, כלומר, במובן הרחב של המוזיקה, היא זו שמשכה את אחר אליה. אז מה עושה אדם שרוצה מצד אחד להנות מכל עולם, לא רק להנות, רוצה להתחבר, להעלות את כל עולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה כולל כל הניגונים שבעולם, במובן הרחב של המילה, לא רק הצליל, אלא האינטונציה, התוכן הגנוז דרך המוזיקה שיש בעולם, לבין הצורך שלו להישמר מההשפעות המזיקות של אותן מוזיקות. כן? יש גם מוזיקה, לאו דווקא בצלילים, יש למשל מוזיקה באדריכלות. כלומר, איך שבניין בנוי, הוא משדר לך משהו. כן? איך הקמפוס מופיע. כלומר, זה מין כוונה מאחורי זה. כן? ואם רוצים להקים מרכז קניות, אז יש אופן לבנות את מרכז הקניות. יש מוזיקה של מרכז הקניות, המכונה קניון. כן? כלומר, יש זה, דברים שרוצים להעביר. יש אפילו ספר שלם שנקרא הקניון, מאת פרופסור, דוקטור, הרב, דניאל, שליט. כן, יהודי יקר. אגב, הוא גם מוסיקולוג, חוץ מזה. כן? כן, שהוא גם ספר מוזיקה, הוא גם מוזיקולוג, וגם פילוסוף, וגם תלמיד חכם, וגם מרצה לחסידות, ועוד כל מיני דברים חשובים. אז הוא, וגם מתנחל, אז הוא באמת כתב ספר שלם על זה, על השדרים הסמויים שיש באדריכלות של הקניון. אז גם פה יש אותה שאלה, כלומר, המוזיקה של הדברים, לכל דבר יש ניגון משלו, איך להיפגש עם התכנים האלה ללא סכנות. אז לפי מה שאנחנו למדנו, המוזיקה היא ממקור גבוה מאוד. בעצם המוזיקה היא הענף של עולם הנביאים. הנביאים, כמפורסם, היו מנגנים. לא או הם, או אחרים שהיו מנגנים לידם. כן? איך אומר הרמב״ם והבני הנביאים, כלומר אלה שלומדים נבואה, לפניהם נבל נבל. וטוף וחינור, ויושבים ומתבודדים ושמחים. כך אומר הרמב״ם. הם יושבים, מתבודדים ושמחים. נו, ומה גורם להם הנבואה? כמובן, חוכמתם. הרמב״ם לא יוותר על זה. השגתם בחוכמה היא זו שמביאה אותם לנבואה. אבל גם אחרי שהם ראויים לנבואה, הם זקוקים לאיזו אווירה מוסיקלית מיוחדת, ואז בלב ודיקלט, על איזה שפיץ שמה בתוך הלא כלום, מרוב שמחה חלה עליהם רוח הקודש. אל תנסו בלי להתייעץ עם הרב. אז אם כן, המוזיקה יש לה מקור גבוה מאוד, היא באה מעולמה של הנבואה. ולא בכדי, מאז שחרב בית המקדש, ההלכה המקורית היא, בלי להיכנס לפרטים של ההלכה הזאת, ההלכה המקורית היא שאסור לנגן. כי איך אומר המשורר בתהילים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? שימו לב גם לביטוי שם, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. כלומר, האויבים חושבים שיש לנו שירים, פולקלור, לאומי, כמו שיש לכל עם ועם, פולקלור. אז שירו לנו משיר ציון. ומה התגובה של הגולים? איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? כלומר, אנחנו יודעים, מה שהאויבים שלנו לא יודעים, שהשירים שלנו זה לא סתם שירים. זה שיר השם. ולכן זה שיר שדרכו אנחנו מתחברים לרוח הקודש. איך אפשר על אדמת נכר? עכשיו אנחנו, ברוך השם, לא על אדמת נכר. אבל המקדש חרב. אז אי אפשר. גם כל וחומר. כלומר, לא רק שהמקדש חרב, אלא גם על אדמת נחר. איך אפשר?
כן. לא על
אדמת נחר. אה? עכשיו אנחנו לא על אדמת נחר, כן, אבל המקדש חרב. מה? עכשיו אתם נכנסים עוד פעם לדיונים ההלכתיים של השבוע שעבר. אין לי שום כוונה להיכנע ללחץ הזה. הלאה. אז הדיון הוא, אם כן, לגבי המקור של המוזיקה. לפי זה, בדיוק מבחינת, כיוון שיש זה לעומת זה עשה האלוהים, כלומר הכוחות שבקדושה מושכים התנגדות, וזה יוצר כוחות של טומאה, אז באותה מידה יש גם יניקה של מוזיקה טמאה, או של אדם טמא. כן, ניגון של עבודה זרה, למשל. כן, יש ניגונים של עבודה זרה, והם מאוד מאוד יפים, אבל הם של עבודה זרה. כן, היה למשל פעם, השמיעו בירושלים את המשיח של הנדל. כן, מה? המשיח של הנדל.
מי זה?
לא אומרים ככה בציבור שאתה לא יודע מה זה. כן, אז מאחר וזה מלא בפסוקים של הברית החדשה, אז הרב צבי יהודה שלח את תלמידיו לבנייני האומה, איפה שישמעו את זה, כדי להפריע. האם לרב ציודה לא הייתה רגישות מוזיקלית? לא, הייתה לו, ולכן דווקא. כן. טוב, הנה, מי ששומע, אני לא אומר שהנדל היה אדם מושחת, דווקא הנדל היה אדם נעלה, אבל צריך להבין מאיזה תוכן הוא מביא את הדברים שלו. הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב, לא? כמו שהתבהר. מה שרב נחמן לא דן בו, זה לגבי איזה סוג תווים זה. כלומר, היום, מה זה נקרא מוזיקה כשרה? אתה לוקח פסוק, או מאמר חז"ל, מנגן אותו במנגינה קיצ'ית, מוסיף קצת אוי אוי אוי, וזה הופך להיות מוזיקה של יראת שמיים. קשה להזדהות. עכשיו, אבל כל פנים פה, המנגן, זאת אומרת, לא על המוזיקה, אלא על ה, לא על הנגינה, אלא על המנגן. אגב, כתוב באלישע הנביא. אלישע הנביא, באמצע המלחמה, נגד מלך מואב, כשיצאו איתו, כשיצאו למלחמה שלושה מלכים. מלך ישראל, ששמו היה יהורם, היה ילד טוב ירושלים. והשני יהושפט, והשלישי מלך אדום. הם יצאו ביחד, בצבא משותף, להילחם במלך מואב. ובאמצע המערכה הם טעו במדבר, היו עשרות אלפי חיילים שהיו בסכנה של מוות כמעט מיידי בצמה. לא ידעו מה לעשות, אמרו אולי יש פה איזה נביא, כן כן, אלישע הנביא בן שפט, תלמידו של אליהו הנביא, הוא פה, שמענו שהוא התגייס גם כן. טוב, אז מלך יהודה מזמין את הנביא לדבר. והוא יושב שם על יד מלך אדום ומלך ישראל. ואלישע רואה את מלך ישראל, כועס עליו. הוא אומר, תדע לך, שאלמלא שיהושפט מלך יהודה יושב לידך, לא הייתי מסתכל עליך בכלל. עכשיו, אתם מבינים איזה מין הרגשה הזאת. כלומר, מצב של מצוקה צבאית נוראה, ובפני עוד מלך אדום ומלך יהודה, הוא מתבייש נורא שם מלך ישראל. הוא מזכיר לו גם את איזבל אמו, ואת הזנוניה, וכיצור. אבל רואים שם מתוך הסגנון של אלישע, שאלישע כעס. אבל אחר כך יש מצוקה. אז כתוב, ועתה קחו לי מנגן. והיה כנגן המנגן, והייתה עליי רוח השם. אומרים חז"ל מכאן, שכל הכועס, אם נביאו, נבואתו מסתלקת ממנו. עובדה שהוא צריך להירגע. הוא כעס. עכשיו צריך להביא להקה כדי להירגע. כן. אבל יש איזה דיוק יפה של המגיד ממזריץ' נדמה לי. מה זה? והיה כנגן המנגן, והייתה עליי רוח השם. לכאורה מי צריך לנגן? והיה כנגן החליל, כנגן הגיטרה, כנגן הנבל. מה זה והיה כנגן המנגן? כאילו שמנגני, הכלי שבו מנגנים זה המנגן עצמו. כנגן המנגן והייתה עליי רוח השם. עכשיו, אז יש פה, כן, חשיבות למי שמנגן. וכששומע ממנגן כשר והגון, אז היה טוב לו, כמו שהתבהר, כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. מה זה הציפורים? הציפורים זה מקורות הנבואה. זה גם הציפורים שבחוץ, על האילנות, כן? אבל הציפורים שאנחנו רואים בחוץ שמנגנים, הם בעצם נושאים בקרבם את המנגינה שמתהלכת בהוויה הקוסמית, ואותה המנגינה שמתהלכת בהוויה הקוסמית נקראת הציפורים. כי הנה כל הנגילה נמשכת מן הציפורים, כדי איתה במדרש, מפני מה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים, חיות טהורות. כן, הרי כשמתארים את המצורה משתמשים בציפורים חיות טהורות, יבוא קלניה ויחפר על קלניה. כלומר, מי שיש לו קול יחפר על מי שקלקל את הקול שלו. כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. נמצא, מי שהוא כשר, נמשך את הנגינה שלו מן השתי ציפורות, מן השתי ציפורים חיות טהורות, וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנעל יונקים מאתר דנביאין ינקין, כלומר הם יונקים מהמטר, מהמקום שהנביאים יונקים ממנו, לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון. אם כי הביטוי חזן במקור, יש לזה משמעות אחרת לגמרי, חזן זה מלשון מי שרואה, חזן מלשון לראות, חזה, כן? הוא רואה איפה התינוקות אוחזים בלימוד. כן, יש לו תפקיד, הוא מסתובב בין הילדים, הוא רואה, האם אתה מסתכל בפסוק הנכון. בעצם זה מלמד, מלמד תינוקות. אבל מזה ישתבר אחר כך שמי שאחראי על הציבור במנגינה הכללית נקרא חזן, מסביר לך רבי נחמן, זה לא במקרה, זה מלשון חזון. כלומר, האינטואיציה של השפה קושרת בין החזנות לבין הנבואה. היינו לשון נבואה, כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקי. וכשהמנגן הוא רשע, אז היו לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. כלומר, יש ציפורים חיות ויש ציפורים טמאות. כן. זה בדיוק השאלה, כלומר, זה בדיוק השאלה, האם כשם שאנחנו הצלחנו לקחת, על ידי הרמב״ם למשל, ניצוצות של קדושה מתוך הקליפה של הפילוסופיה, האם אנחנו מסוגלים גם לקחת מנגינות מתוך המנגינות של אומות העולם? זה בדיוק הבעיה שאנחנו עסוקים בה. אגב, באותה מידה גם רב נחמן מזהיר שלא לעשות מה שהרמב״ם עשה. כן, הרמב״ם לקח ניצוצות מן הפילוסופיה היוונית, ורב נחמן אומר, בגלל זה אסור ללמוד מורה נבוכים. בסדר, הרמב״ם לא מתרגש מזה, בסדר. כן? אבל יש אולי אחרים שמתרגשים מזה. טוב, וכתוב בזוהר שהציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. מה זה דדי המלכות? מלכות השם, שצריכה להתגלות בעולם, כשהיא לא מתגלה, אז היא מניקה דווקא את המלכות של אומות העולם. ואז יש צער גדול לשכינה, שהיא שורה בארמונות, בפוליטיקה של אומות העולם. ואחד התפליג לעלייה, כלומר לעלייה, כשמגיע חצות הלילה, כדן אז קרוזה קריז, כלומר הקרוז מכריז כציפורים האחוזות בפח כהם יוקשים בני אדם. והתיקון, עכשיו עד עכשיו הבעיה, אבל אם זה הייתה רק בעיה, היינו מגיעים למסקנה, תשמע מנגינות מאדם טהור, אל תשמע מנגינות מאדם טמא. אבל רב נחמן לא יכול לוותר על המונותאיזם שלו. כן, זו כוונה שכביכול יש בלילה הרגשה שהציפורים, החיות הטהורות, כלואות, לא יכולות להתבטא, בגלל שאומות העולם שולטים. וזה הצער שאנחנו שומעים בחצות לילה. כן, הרי איך אדם מתעורר לתיקון חצות? איך הוא יודע שהגיע חצות? אז זהו, יש כל מיני אופנים. אז כתוב שדוד המלך היה לו כינור שהיה מנגן מעל מיטתו בחצות לילה, רוח צפונית הייתה עוברת, רינג. ואז דוד המלך המתעורר. מה זה הכינור הזה של דוד המלך? זה הנשמה שלו. כן, הכינור זה הנשמה שלו. הוא ראה כבודי, הוא ראה נבל וכינור. העיר השחר.
היום אין
שעון. מה? היום יש שעון. אז גם הזוהר אומר שמי שרוצה יש לו שעון. אמנם לא היה שעון כמו שלנו בזמן הזוהר, אבל היה תקלה. מה זה תקלה? זה שעון מים. והשעון מים הזה מתואר בפרטי פרטים בספר הזוהר איך הוא בנוי, באופן שכשמגיע חצות לילה, הטיפה האחרונה נופלת, ואז זה מפעיל איזה מנגנון, שמפעיל איזה גונג, משהו כזה. כן, זה ידוע שאפילו בתקופה הרומית עוד ידעו לעשות שעונים מהסוג הזה, זה משהו קצת מורכב, זה נקרא תיקלה. והרב קוק דן באורות הקודש, איך אדם קם לחצות לילה? אז הוא אומר, יש מי שאצלו, זה מכני, תיקלה. תיקלה, יש לו איזה שעון, הוא שם הוא שם בפלאפון, וזה טק, מתעורר. אבל זה בגלל שאין לו מספיק רגישות. יש אדם שבאמצע הלילה מרגיש את השינוי בהוויה הקוסמית. נפילת העולמות, עליית העולמות, זה הוא מרגיש, אז הוא לא יכול לישון יותר. ויש מי ששומע את הציפורים האלה. הצער של השכינה שהיא מתעורר בעולם באותה שעה.
כן?
כלומר, כן, אתה לא מבין מה זה ציפורים אולי. כן, כי איך זה רשום אני לא יודע, אבל איך זה כתוב אני יודע. אתה אומר ככה, שיש מנגינות בעולם. השאלה מה מביא בני אדם לחוש המוזיקלי? מאיפה זה נובע? האם זה משהו כל כולו טבעי, שהוא תוצאה של ההתפתחות הטבעית, מהקוף עד האדם, ואז בעצם האדם זה קוף מנגן, או שמה תאמר שהמנגינה היא עדות למשהו אצילי שבאדם, שמתחבר לעולמות עליונים, לאוצרות כביכול של מוזיקה עולמית, מוזיקה שבקוסמוס. המוזיקה הזאת שבקוסמוס, במידה וישנה, אנחנו קוראים לה ציפורים. בסדר? אז יש שני סוגי ציפורים. יש שני ציפורים חיות טהורות, והן פועלות דרך המנגינה הקשרה, ויש שני ציפורים טמאות, שבאות מהקליפה. זה מובן קצת? בסדר. אגב, היו גם גויים שידעו את זה. למשל, הייתה ביוון אסכולה שקראו לה פיתגוראים. הפיתגוראים ידעו לספר שהגלגלים, דהיינו, המסלולי הכוכבים, מייצרים איזו מין מוזיקה ענקית, שמי שיש לו אוזניים לשמוע, שומע אותה. פיתגוראים, מה? תורת המיתרים. שוהדה? מה זה?
יש שיר תורה פיזיקאית שאומרת שכל הקוסמוס מורכב ממיתרים קטנים כאלה.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אם תביא לי דוקומנטציה, אני...
מדהים לצד חלקי הקוסמוס, בדרך כלל מתקשר לתחילות הזמן, אז לא יודעים כאילו איך זה מתאחד כמשתה.
עדת חלקיקים
לא
יודעים
מה
שהם
מתנאים, אז הם
מסבירים
את זה כדרך
רצת של מיתר. טוב, בסדר, שאני לא זכיתי להכיר, אבל בבקשה. תביאו לי חומר על זה, אני רוצה להגיד. טוב.
טוב. האצבע של גלילאו
שם. אני אמרתי לך משהו. טוב. עכשיו, והתיקון. והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם. אז פה החידוש העצום, מה יעשה אדם שכן רוצה לשמוע מוזיקה מכל אדם, כלומר לא להינזק, הוא צריך איזשהו חיסון, איזושהי הגנה, הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרה שהוא בחינת לילה. כלומר, אם אתה לומד גמרה בלילה, הכל בסדר. מה זה קשור? אז התחלנו להסביר את זה בשבוע שעבר, שהגמרה זה מה שבונה את הנפש היהודית בזמן הגלות. כלומר, זה האינטואיציה היהודית בצורה מתומצתת. כלומר, כן, מה אתה רוצה?
דווקא גמרא או כל תורה שבעל-פה?
הוא אומר דווקא גמרא.
תורה שבעל-פה.
אבל הוא אומר, תורה שבעל-פה, היינו גמרא.
דווקא.
לא הלכה. לא, לא, הוא מתכוון גמרא. כי הגמרא, מה עושה הגמרא? אני אקרא משהו שפעם אמר הרב יצחק שנרסון, זכר צדיק לברכה, שהיה בן דוד של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, גם. אז הרב יצחק שנרסון אמר פעם, נו, חפשים בצחוק בקלות, אה? טוב, הרב יצחק שנרסון אמר, מי שלא לומד זוהר, הוא לא בן אדם. אבל מי שלא לומד גמרא, הוא לא יהודי. אז השאלה מה אתה רוצה להיות, יהודי ולא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי? זו שאלה סופית. או שאפשר להיות גם שניהם. אבל, כן, למה? כי הזוהר זה שייך למיסטיקה כללית, שאפילו הגדולים שבאומות העולם יכולים לנוק מזה משהו. כן? יש משהו אוניברסלי בתורת הסוד. לעומת זה הגמרא, זה הכלי של התודעה היהודית. זה מיוחד לנו. אז אם אתה רוצה להיות יהודי, זה גמרא. איך היהודי מגיב? דרך התלמוד. כן. יוצא לפי זה שאלישע האחר לא למד גמרא בלילה. זה בדיוק מה שזה אומר. כן? כלומר, הוא לא היה מחובר, זה בדיוק עניין, כי אם הוא היה לומד גמרא בגמרא בלילה, אז הוא לא היה מנגן מנגינה יוונית. הוא היה מנגן מנגינה של גמרא. מה? לא, זה לא מספיק. לא מספיק ללמוד גמרא, צריך גם זוהר. אבל הגמרא בונה את האינטואיציות הנפש היהודיות. אתה שואל פה שאלה רצינית, האם היהודי לא מכיל בסופו של דבר את האדם? לא תמיד זה גלוי. זה נקרא ברב קוק, החיבור של קודשא בריך הוא ושכינתא, כלומר, לחבר את המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, עם המגמה האלוהית המתגלה בישראל, הנקראת שכינתא. ולא תמיד זה מחובר. כלומר, אנחנו יודעים שבאופן פנימי זה כן, על ידי ההוא תמיר ונעלם, אבל אנחנו מצפים שזה יהיה גלוי. בסדר? כן.
אז אם אומרים גמרא בלילה, אז אפשר לשמוע מוזיקות אחרות בלי
נזק, או שאתה מוכר תחליט? זה בדיוק מה שהוא אומר. אם אתה לומד גמרא בלילה, אז אתה תוכל לשמוע כל מוזיקה. זה מה שהוא אומר. חוץ מהעבודה, מה שיש בו איסור, משהו אחר. זה
יכול
להיות שבן
אדם עצמו יהיה במצב נפשי כזה שהוא לא ירגיש, הוא לא מוכבר אותו.
לא, לא, זה לא מה שהוא אומר, אני מצטער. מה שהוא אומר זה שהוא יוכל לשמוע. והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם. הנה, כותב. הוא על ידי שילמד בלילה, תורה שבעל פה היינו גמרא, שיהיו בחינת לילה. למה דווקא לילה? כי לילה זה זמן הגלות. זה הזמן של החולשה של עם ישראל. אז זה בדיוק הזמן שבו יש לנו נשק מיוחד, שבונה את התודעה שלנו, באופן כזה שאנחנו נדע גם לסנן. כדי איתה במדרש, כשהיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לא היה יודע מתי יום, מתי לילה, רק על ידי זה, כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. נמצא שהתורה שבעל פה הוא בחינת לילה. וכמו שאמרו חז"ל, במחשכים מושיבני, זה תלמוד בבלי. וכתיב, ולחושך קרא לילה, היינו הילדי שילמד שס. עכשיו, התלמוד נקרא שס. למה שס? שישה סדרים. מה העניין של שישה? יתקן השיט עז קאינה שבקנה. הקנה, שבו אנחנו משמיעים את קולנו, כן, החלק הזה שבצוואר, שמעביר את הקולות, שבו נמצאים מתרי הקול, אז הוא עשוי משש טבעות. יש שש טבעות שמרכיבות את החלק המדבר, שמדבר בחלק שבחלק המנגן של האדם, וזה כנגד זה שישה סדרים, כי זה מסדר את הקול. היינו גמרא שבחינת לילה, כתב במדרש, שיט עזקאין שבקנה, שמהם יוצא הקול, וזהו קומי רוני בלילה. זה פסוק באיכה, נכון? קומי רוני בלילה. מה זה קומי רוני? צריך להקים מנפילתה את הרינה. הרינה, דיינו המוזיקה, בלילה, על ידי שהוא לומד תורה שבעל פה שבחינת לילה. היינו, שתהיה תקומה להרינה, היינו על ידי הלילה, שהוא גמרא שס, אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי, הוא לומד כדי שכולם יגידו, וואי, איזה תלמיד חכם זה, הלימוד אינו בחשיבות כל כך, וכשלומד בלילה, שזה הזמן שבו האדם לא מתגדל, בגלל שבלילה מי בא לבקר אצלו אף אחד, חוץ של חסד נמשך עליו ומגין עליו שלא יזיק לו המחשבה הנעל, כמו שכתוב בגמרא, שמי שלומד תורה בלילה, חוץ של חסד נמשך עליו ביום. כן.
אם הגמרא זה כאילו לימוד תורה של הגאולה?
מה לימוד תורה של הגאולה? הקבלה. כן, וזה נלמד במחצית השנייה של הלילה.
כשיבוא משיח,
כאילו, לא יעסקו בתורה? כשיבוא משיח, זה השאלה היא, הכל הלימוד ישתנה. אומר הגאון מווילנה בפירושו לתיקון הזוהר, שלעתיד לבוא נלמד הלכה למשה. ומה אתה עושה? יבוא משה, תלמד ממנו. הרי למה אנחנו עושים פלפולים? כי אנחנו לא יודעים את האמת. אז אתה לעשות פלפולים כדי להגיע למסקנה. אבל כשאתה יודע, אתה יודע. בסדר? זה מדרגה אחרת לגמרי של מציאות. כן.
אפשר לפי זה אולי, אדם יכול ללמוד גמרא ולא ללמוד אמונה? זה הגמרא חוסרת את כל ה...
לפי זה אדם חייב ללמוד גמרא ואמונה. יפה מאוד. עכשיו, כמו יעשה ביום, טוב, רגע, חבר'ה, אני ביקשתי שלא ישאלו יותר מדי שאלות באינטרנט, ואפילו פה ראיתי שהחבר'ה עשו טובה, אפילו לא הדליקו את המסך. אבל אל תגזימו, אנחנו לא יכולים ככה להתקדם. הלאה. אך כשלומד שלא לי, אז ואיתה בכתבי הארי, זל, כי ציפורים שבקליפה, כי כוונתי לגמור היום את תורה ג', תדעו לכם, לא אבטר לכם, והנה זה. ואיתה בכתבי הארי זל, כי ציפורים שבקליפה הם מוחים שבמלכות דקליפה. כלומר, הוא חוזר למה שהוא אמר מקודם, שהציפורים הטמאות, כלומר, מפה שנמשכת התרבות, אפשר לומר, של אומות העולם, זה גם מה שמחיה את המלכות של אומות העולם, שהיא מלכות של טומאה, שלפי מה שלמדנו בתורה א', זאת המלכות של חוכמה בלי פנים. אתם זוכרים את הנקודה הזאת? שיש חוכמה, אבל אין פנים. כלומר, אנחנו נפגשים עם, במושגים של השיעור של כוזרי היום בבוקר, עם משהו ולא עם מישהו. יש חוכמה, אבל מהעורף. זה לא חוכמה, מהפנים. וזה מה שאומר כאן הארי ז"ל, בשם הארי, כי ציפורים שבקליפה הם מוחים, מוחין הכוונה התוכן הרוחני המחיה שבמלכות דקליפה. והשתי ציפורים חיות טהורות הם בניין, המלכות היא קדושה. כן? אצל המלכים מנגנים, כידוע, שכל מלך שראוי לשמו מזמין גם אומנים ומנגנים בבית המלכות. או מעודד תרבות. כלומר, איך אנחנו יודעים שמלך הוא מלך גדול? לא רק בגלל הכיבושים שהוא כובש, ולא גם בגלל, לא רק בגלל ההתפתחות הכלכלית שבמדינתו, אלא גם בגלל הפיתוח של התרבות. למשל, לואי ה-14, שנחשב לגדול המלכים באירופה בתקופתו, היה גם ידוע לא רק בגלל הכיבושים, אלא גם בגלל שהוא עודד את התרבות. כן? אז זה מה שאומר כאן, והשתי ציפורים חיות טהורות הם בניין המלכות הקדושה. לפיכך, נשתבח דוד לפני שאול, כשרצו להגיד על דוד שהוא מסכן את המלכות של שאול, אמרו, דבר ראשון שאמרו, ויודע נגן. הוא שמע שהוא יודע לנגן, שאול התחיל לפחד. אחד שיודע לנגן זה מסוכן. כן, אז מה חזל אמרו, מה זה יודע נגן? הוא יודע לשאול שאלות בשיעור, מה שאני לא נותן לכם לעשות עכשיו. זאת אומרת, אבל הוא יודע את המנגינה. כי הנגינה היא בניין המלכות. לכך ראוי הוא למלכות. וזה שכתוב אצלו, מאחר עלות הביאו, מה זה עלות? אליהם צון שמניקות, כן? הצון כשהוא מניק נקרא עלות. מדוע? בגלל שהיא נושאת, הכבשה הזאת, את העולל. העולל הוא כבד, הוא עולה עליה, אז זה נקרא עלות. אז מה דוד עשה לפני שהוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו? הוא היה מטפל בכבשים. איזה כבשים? בכבשים העלות. מאחר העלות הביאו. היינו מאחר המניקות. היינו נצח ועוד, כלומר זה המקור שמניק את הנביאים, כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. כלומר כל זה מסביר מה זה הבניין של המלכות, זה הנצח, זה הבניין, המקור של הנבואה נקרא נצח והוד. מה פירוש נצח והוד? הוד. אסתטיקה, הנצח, כפשוטו. כלומר, האסתטיקה המחוברת אל הנצח, זה נצח והוד, משם יונקת הנבואה. או, אם נגיד את זה בלשונו של הרמב״ם, במורה נבוכים, הנבואה היא השפע האלוהי, אכל על השכל והדמיון כאחד. השכל הוא שייך לנצח, הדמיון שייך להוד, כשיש נצח והוד, יש אפשרות של שפע נבואי. וזהו, עד כאן למדנו בפעם שעברה. כן, מה אתה רוצה?
אבל יכול להסביר למה
המנגינה זה בניין המלכות? כי האפשרות לשלוט היא נובעת מזה שאתה עולה על הטון. כן, גם אנשים שמשווקים רעיונות. מה הם עושים? הם יודעים להרגיש מהי המנגינה הנכונה. כן, הטון בנפש שמעביר מסרים. ולכן אם אדם ראוי למלכות, דהיינו לשלוט בבני אדם, ולשלוט במציאות בכלל, הוא צריך לדעת את סוד המנגינה. בסדר? וזה שאמר רבה, עכשיו עד כאן למדנו בפעם שעברה, עכשיו אנחנו רואים שכל הרעיונות האלה, שאנחנו עכשיו רק חזרנו עליהן בקצרה, הם באים לידי ביטוי באגדה של רבה ברבר חנה. הווה נקרא. וזה שאמר הכתוב, וזה שאמר רבה ברבר חנה, לדידי חזי לי ההוא, היי אקרוקטה. כן, אני ראיתי את הצפרדע, הוא פירש רש, מי זה רש? רבנו שמואל בן מאיר, כמו הרשב"ם, צפר דע. היינו ציפור דעה. כלומר, הוא ראה את הציפור, כלומר, הוא הבין. רבה רוצה להסביר לנו מה זה המנגינה שמביאה דעת. דהווה כי אקרא דהגרוניה. מה זה אקרא דהגרוניה, המקום הזה? מלשון קרא בגרון. כן, יש פסוק כזה. קרא בגרון, אל תחסוך. כשופר הרם קוליך. נכון? זה פסוק ב... ישעיהו, איזה פרק? איך אתם יודעים? כי זה כתוב. אז מה זה אקרא דהגרוניה? מלשון קרא בגרון, היינו שהנגינה נמשכת ממנו. כי הרי מאיפה באה המנגינה? מהגרון. מהשישה עזקאים, מהשש טבעות. ואקרא דהגרוניה, כמה הווה? שיטין שבתי. כלומר, כמה הגודל של אקרא דהגרוניה? 60 בתים, היינו. על ידי מה על ידי מה תתקן בחינת קרא בגרון, כלומר, איך תוכל לשמוע כל מנגינה שבעולם, על ידי שיטין בתי, היינו על ידי שיטין, שישין, 60 מסכתות. על כמה מסכתות יש במשנה? 60. אז על ידי ה-60 מסכתות, היינו לימוד תורה שבעל פה, בחינת גמרא בלילה, פירש רש. עכשיו פה תראו איך שהוא לומד אפילו מהפירוש של הרשב"ם. תלמודה כאמר לה. מי אמר שאת הביטוי הזה, ואקרא דהגרוניה כמה ושיטין בתי, זה לא דברי רבה בבר חנה, אלא זה דברי התלמוד. תלמודה כאמר לה. מפרש רבי נחמן, תראו איך שפה הוא מוציא לכאורה את הדברים בקשרם, הוא אומר, זאת אומרת שצריך ללמוד תלמוד. תלמודה כאמר לה. היינו שילמד תלמוד. אתה תנינה בלע. בא תנין בלע. הוא פירש רש, כלומר רשב"ם, רבה כאמר לי. כלומר, זה חוזר להיות דברי רבה. מה זאת אומרת שחוזר להיות? היינו על ידי שילמד שלא לשמע, כן, כדי להיות רב, רבה, כן, שיקראו לו רבי, יבלע אותה הנחש. כלומר, אם אדם לומד תלמוד שלא לשמע, רק כדי שיקרא רבי, זה לא יעזור לו. הנחש יבלע אותו. מה זה הנחש? כלומר, כוחות הטומאה. נחש תנין זה אותו דבר. כן, וזה שפירש רש, רבה כאמר לה, היינו על ידי שילמד בשביל שיקרא רבי. אתה פושקנצה. ופירש רש, עורב. היינו על ידי שילמד בלילה מלשון ערבית. עורב, ערבית, לילה. ובלעה. היינו, הוא מגין עליו מן הנחש הנ"ל. כלומר, אתה רוצה להינצל מן הנחש הזה, אתה צריך ללמוד לשמע בלילה, וסליק יטיב באילנה. ואז הוא עולה ויושב באילן. פירש המהרשה, שהוא בחינת אברהם, שכתוב אצלו, ויטע אשל, שהוא בחינת חסד. היינו שהחוט של חסד שנמשך עליו, מגין עליו מן הנחש הנ"ל. תח הזה כמה נפיש חלד אילנה, בוא תראה כמה גדול כוחו של האילן. היינו שרבא מטמיע את עצמו, שכל כך גבר עלינו חסדו, שאפילו על זה יכול לנגן. כלומר, תראו איזה סכנה יש במנגינה. להגן, כן. מה אני אמרתי? להגן, כן. כלומר, יש, רואים כמה גדול, כמה גדולה הסכנה של המנגינה שבאה שמאדם לא קשר, וכמה גדול הכוח של חוט של חסד הנמשך על ידי לימוד גמרא בלילה, עד כדי שזה יכול להגן על האדם מפני התנין שיכול לבלוע את את הפושקנצה שגדול כמו זה. כן. מה זה חוט של חסד? חוט של חסד, הכוונה, שהוא ניצל מן המזיקים. כן, כמו שלמשל מצאנו, כתוב לגבי אסתר המלכה. שאסתר הרי, כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. סימן, אומר התלמוד, שהיא לא הייתה יפה. נכון? כי הרי אם היא הייתה יפה, היה צריך להיות כתוב, ותהי אסתר יפה. לא כתוב יפה, אלא כתוב חן. חן מלשון חינם. לא מגיע לה, אבל חן. אז אומר התלמוד, אסתר היא רק רוקת הייתה, כלומר רק רוקת כוונה חיוורת, כי זאת לא יפה. אבל חוט של חסד משוך על פניה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן. מה זה חוט של חסד נושאת על פניה? זה כמו למשל תיקח איזה עיר שנראית מאוד לא יפה, אתה אומר, בכל זאת יש בה משהו. כן? כלומר, זה משהו שמגן מהשיפוט לרעה. יש שיפוט לרעה, אבל בכל זאת יש בה משהו. כדאיתה בהוא נתן אלתרמן. נכון? כן, כן, בדיוק. למדנו את זה בתורה של חן, כמו שאמרנו בהתחלה. ובזה, כן.
יש עניין שהעורב היה ממין נקבה דווקא?
כן, העורב הוא ממין נקבה. למה? כי לילה זה בחינת נקבה. היום בחינת זכר, לילה בחינת נקבה, לכן זה עורב, משכון ערבית, וזה בחינת לילה. ובזה התיישב הסמיכות של המשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. כן, זה שלושה דברים לכאורה לא קשורים אחד בשני. כך אומרת המשנה, כן, במסכת אבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב, וקנה לך חבר, אני מבין שיש קשר, כן? רב, זה גם כן בן אדם, כן, שאתה מקבל ממנו. חבר, זה גם בן אדם שאתה מקבל ממנו. והבדן את כל האדם לכף זכות, לא כל כך ברור מה הקשר. אם כי כשלמדנו מסכת אבות, נתנו כמה פירושים למשנה הזאת. אז איך שהוא מסביר כאן? כי על ידי ששומע הנגינה כנל, הוא מתקן בעניין המלכות שלו, וזה עשה לך רב. היינו שיתקן בחינת מלכות. וזה על ידי קנה לך חבר, היינו על ידי קנה. הקנה שהכל יוצא ממנו. עשה לך רב, כלומר, תקן לעצמך את המלכות, על ידי שהקנה שבו אתה מוציא את הקולות, יהיה לך חבר. איך הוא חבר? שמחבר השני קרובים להיות פנים בפנים, כמעריש ולויות, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. כן, הרי מי זה השני ציפורים? השני ציפורים יש להם גם ביטוי מעשי, שני הקרובים בבית המקדש, שיהיה להם גם כן כנפיים כמו ציפורים, והיו מסתכלים זה על זה. אומר התלמוד, מתי הם מסתכלים זה על זה? כמער איש ולויות, כלומר באהבה, כמו של איש ואישה. מתי הם מסתכלים ככה? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. כשישראל לא עושים רצונו של מקום, מפנים עורף זה לזה. ואזי, מה? כתוב בתלמוד שהציפורים, שהקרובים בקודש הקודשים היו מסתכלים זה על זה כשישראל עושים רצונו של מקום, כשלא עושים רצונו של מקום היו מפנים עורף זה לזה. בסדר? אז זה שנאמר כמער איש ולויות, כלומר כמו שמעורה איש בלוויה שלו. יש אפילו ממד אירוטי קצת בתיאור הזה. אז אם אתה רוצה שהמלכות שלנו תתוקן, דהיינו ש... הציפורים יסתכלו אחד על השני, דהיינו שיהיה קשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ואז שהמנגינות יהיו מנגינות כשרות, או אפילו מנגינות מאות שלא יתאמו אותנו, צריך בשביל זה שקנה יהיה לך חבר, שעל ידי, אתה תעשה חיבור, על ידי את החיבור של הקנה, דהיינו הכוח של המוזיקה. ואזי, כשיתקן בחינת מלכות שלו, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה. כלומר, מוזיקה זה משהו חזק מאוד, אפשר להרוג אנשים עם זה. אפשר גם להמית, אפשר גם להחיות. כן, איך אמר הגאון מבילנה? שעל ידי המוזיקה אפשר להחיות מתים, אפשר גם להמית אנשים. כן? יש אפילו בתלמוד שהחיילים של סנחריב, איך הם מתו? הם שמעו את שירת מלאכי השרת. כלומר, יש מוזיקה לפעמים שהיא כל כך נוסטלגית, כלומר, היא מפגישה את האדם עם שורש נשמתו. עם שורש נשמתו, אז הוא נשאב אל שורש נשמתו, כמו ברזל אל המגנט. אז זה מסוכן לשמוע מוזיקה מסוימת. יש מוזיקה שיכולה להרוג אותך. כן? ונמצא העולם חרב. לזה אמר, והבדן את כל האדם לכף זכות. כלומר, דווקא מי שיש לו כוח כזה, של להמשיך, כוח כמעט של נבואה, משתי ציפורות, שני ציפורים חיות טהורות, הוא צריך להשתמש בכוח שיש לו, באופן בונה, ולא באופן מחריב. זה, יש... מאמר מעניין של רבי פנחס מקורץ בספרו מדרש פנחס. הוא דן בשאלה מדוע כתוב שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור. הוא אומר כי זה אשמתם שיש צרות בדור. הוא מביא הוכחה. הוא אומר שעשרה דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. בא צדיק אחד נוח יש מבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. בא אברהם צדיק אחד סדום ועמורה נהפכו. אז הוא אומר למה? בגלל שהצדיק בזה שהוא מעלה את הרף המוסרי, מקטרג על כל מי שאיננו במדרגה שלו. לכן אדם שהוא צדיק, שמתעלה, צריך להיזהר מאוד שהצדקות שלו לא תגרום לכתרוג על הדור, אלא להפך שישתמש בצדקותו כדי לרומם את הדור יחד עמו. לכן הוא אומר כאן, אתה צריך להיזהר, עשה לך רב, קנה לך חבר. אתה כבר הצלחת להמשיך כוח אל מידת המלכות שלך על ידי שאתה משתמש בה, בקנה שלך, דיינו לימוד הגמרא בלילה, כדי לחבר שני ציפורים חיות טהורות, אז עכשיו יש לך כוח. אבדן את כל האדם לחף זכות. אל תשמיד את העולם. ככה הוא מסביר את המשנה. כן, ויוכל, כן, והבדן כל האדם לחף זכות, שצריך לדון כל האדם לחף זכות, כן, הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם. כי לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. כן. לא, לא, לא חוסם רק, לא רק חוסם, גם מאפשר לקבל. נכון.
עכשיו,
אדם שיש לו כוח כזה, הוא בונה את כוח המלכות שלו, יש לו עוצמה גדולה מאוד. ברגע שיש לאדם עוצמה, הוא עלול להשתמש בה באופן מחריב. אז אם הוא יאהב את העולם, אז הוא יוכל גם לא להחריב. כן. איזה מוזיקה הורגת? המוזיקה שמתאימה לשורש הנשמה של האדם. אני הכרתי למשל תלמיד חכם אחד שאמר שיש, הוא יודע שיש מנגינות מסוימות שאם הוא ישמע אותם תצא נשמתו. ככה הוא אומר.
איזה מנגינות
המתאימה לנשמת הערבי? אני לא יודע. אבל זה מה שהוא אמר, אבדן את כל האדם לחף זכות, אל תחריב את העולם. זה מה שהוא אומר, כן. הכוונה שהוא הופך להיות מי שראוי לשלוט. כן. נכון, כן. לא שומע.
אני מאוד אמרה בלילה, הוא נותן לו את האפשרות לנגן, או נותן לו את האפשרות לשמוע.
לשמוע, לשמוע. מאפשר לו לשמוע. הלאה. ובשביל זה, מרגלה בפומה דאינשי עכשיו, לומר שהחזנים הם שוטים ואינם בנדיעה. יש ביטוי כזה ביידיש. כן? אלס חזונין זיינן נרון. כן? שכל החזנים הם טיפשים. כן? איזה ביטוי כזה מקובל בחברה דוברת היידיש. אז זה מה הוא מביא את זה? מאיפה הם לקחו שהחזנים הם טיפשים? הרי החזנים זה ממש מעליב. שהחזנים הם טיפשים. החזנים הם חזנים, הם עושים את העבודה שלהם. כי עכשיו מלכות דקדושה בגלות. ועל כן הנגינה שנמשכת מאתר דנביים מבחינת מוכין ודד מלכות דקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות, על כן הנגינה נפגמת. ועל כן החזנים הם בלא דעת. אז זה לא שהם טיפשים, אלא הכוונה שהם בלי הדעת הראויה לאותה מוזיקה. כלומר, הם מנגנים, והמנגינה הזאת גונזת בתוכה דעת עצומה, יש חוכמה בתוך המוזיקה הזאת, והחוכמה הזאת לא מגיעה אל החזנים. בגלל שאנחנו בגלות, כלומר, בזמן רב דחמן. כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא מבחינת מוכין ודעת של מלכות בקדושה כנ"ל. אבל לעתיד, כשיתעלה מלכות בקדושה ויהיה השם למלך על כל הארץ, אזי תתעלה ותושלם הנגינה, בבחינת דעת מלכות קדושה, שמשם נשכת הנגינה. כנ"ל, וזהו, כי מלך כל הארץ אלוהים, כשמלך כל הארץ אלוהים, ממלא זמרו משכיל. הזמר מתמלא בשכל. כן.
אפילו עם הגמרא בלילה,
זה עוד לא מספיק.
כשיש גלות
אז... אז זה קטן, כלומר, הגאון מווילנה, בפירושו לספרת הסניותא, הוא אומר, אנחנו היום לא משיגים שום דבר. הוא מתייפח שמה. מדברים, 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 אני לא יודעים על מה מדברים. כי זה לא חי. זה לא אשמת החזן. היום זה מתחיל לחיות שוב. כן? זה התחיל עם שולי נתן. כן? כי אז זי, כשיהיה השם למלך על כל הארץ, ויתעלה מלכות דקדושה, אזי זמרו משכיל. היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכת. על ידי שיתעלה מלכות דקדושה ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה שבחינת דעת ומוכין של מלכות דקדושה כנ"ל. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדך, שמיים ובחינת קול, כמו שכתוב, משמיים ישמעת קוליך. כי על ידי החסד, היינו בחינת חוץ של חסד, נמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה נתקן הכל הנ"ל, וזהו כי גדול מעל שמיים חסדך. טוב, זה הערה קטנה, מה זה שמיים? שם זה הכל, וכי גדול מעל שמיים, כלומר מעל הכל, חסדך. עכשיו יש פה הערה חשובה. השתי ציפורים לקדושה שמשם הנבואה נמשכת, הם בניין מלכות לקדושה, כמו שאמרנו, ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה. כן, המלך צריך נביא. בכל מלכות בדוד שהיה על פי נבואה, והנבואה נמשכת מן הקרובים שמבחינת שתי ציפורים הנ"ל, שהם בניין מלכות לקדושה כנ"ל. מאחר עלות הביאו. עכשיו יש פה איזה חידוש מתוק מדבש. אמרנו על דוד המלך, מאחר עלות הביאו. כן? היינו מאחר המניקות, כי הם ינקין לנביאים כנ"ל. וזהו מאחר עלות, היינו שדוד המלך היה, עליו השלום, היה יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר. כרי מה שלא כשר זה נקרא אחור. מה שכשר נקרא פנים. דוד המלך היה בא מאחור, מהצד של התומעה. הוא היה מסוגל להעלות גם מנגינות שבתומעה. כן? גם מנגינה שלא מאדם כשר להעלותה אל הקדושה. וזהו מאחר עלות. היינו... הביאו, היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה, בבחינת מאחר עלות, מאחר המניקות, כי הנגינה דקדושה היא מאתר דנבים ינקין, והנגינה שאינו בקדושה הוא בבחינת מאחר עלות מאחורי הקדושה, ודוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו, ועל ידי זה נתעלה מלכות דקדושה כנל, וזהו מאחר עלות הביאו, לראות ביעקב עמו, כי על ידי זה זכה למלכות, כנל. אוקיי, אז הבנו פחות או יותר את ה את הדברים. כן, מה אתה רגע, מה אתה סוגר? לא גמר. מה?
יש מצב שאתה יכול להסביר את ההשתלשלות הדברים, מאיפה שהוא מתחיל כאן, נגיד הצפרדע והפושקן, מה זה אומר כל אחד? לא באמת,
אתה רוצה סיכום קצר? נעשה סיכום קצר. יש בעיה, איך אפשר לשמוע מנגינה מאדם שאיננו כשר, ולא להתקלקל מזה, ועד רבה להעלות את הכל. תשובה, על ידי לימוד גמרא בלילה, כי לילה הוא בחינת גלות, זה הזמן שבו המנגינה יהיה של הגויים, כי הם יונקים מאתר דנביאין, כלומר, במקום לנינות מהמקום של הנבואה, הם יונקים מהמלכות דקליפה, ועל ידי שאנחנו לומדים גמרא בלילה, אנחנו מתאימים את עצמנו לזהות היהודית הנדרשת כדי להתמודד עם העולם בשעה של קטנות, ומכוח זה אנחנו יכולים לבנות את המלכות דקדושה. וזה מה שכתוב, שיש אקרוקטה, דהיינו ציפור דעה, צפר דעה, דהיינו הציפור של הדעת, היא תלויה, היא גדולה כמו אקרא דאגרוניה, כלומר, זה התלמוד שאומר, צריך אם כן ללמוד תלמוד, כדי לתקן שיטין בתי, כן? הרי באגרוניה זה משון גרון, יש שם 60 בתים כנגד 60 מסכתות, ואם לא, אבל אם הוא יעשה את זה כדי להתגדל, דיינו, להתקרא רבי, וזה מה שכתוב רבא כאמר לה, אז יבוא התנין ויאכל אותו, אבל כדי לצאת מהתנין, צריך בשביל זה ללמוד תלמוד בלילה, דיינו, מבחינת ערבית, עורב, נקבה, ועל ידי זה אפשר להמשיך איכות של חסד על השומע את המנגינה, וזה בבחינת ההוא אילנה. אילנה, בבחינת אברהם אבינו, לפי מה שאמר המהרש"א, שהוא בבחינת חסד. וזה מה ואז אדם שמגיע למצב כזה הוא חזק מאוד, ואז הוא צריך להיזהר, להשתמש בכוחו, לא כדי להחריב את העולם, אלא כדי לבנות את העולם. וזה מה שנאמר, עשה לך רב, תמנה את המלכות שלך, על ידי שקנה לך חבר, כלומר שאתה, בכוח הקנה, מחבר בין שתי ציפורים, חיות טהורות, הוא מביא עליך את רוח הנבואה, אבל תשתמש בזה, להדון את כל האדם לחף זכות ולא לקלקל. וזה מה שנאמר שהיום החזנים, לשון חזון, הם בלא דעת, כי חסרה הדעת העליונה, וזה מה שנאמר גם כן, מן השמיים משמעת, גדול מעל שמיים חסדך, כלומר השמיים זה מבחינת קול, כמו שנאמר, מן השמיים משמעת קולך, ישמע, אתה צריך להמשיך לזה חוט של חסד, והוא עוד הוסיף עוד משהו לגבי מאחר עלות הביאו, שדוד המלך היה יודע להעלות את המנגינות מאחור, כלומר מהצד האחורי של הרוחניות העולנית, ובכוח זה הוא יכול לראות ביעקב עמו. מה כל כך מסובך? יאללה, כל טוב.